האזינו לשיחה בענייני הלכה עם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף.
ערב שבת שלום. בגמרא בפסחים, בדף נ"ד עמוד ב', אמרו, תשעה באב, עשו באכילה ושתייה, והכל חייבים להתענות בתשעה באב, ואסור לפרוץ גדר. בגמרא בתענית, בדף למד עמוד ב', אמרו שכל האוכל ושותה בתשעה באב לא יזכה לראות בשמחת ירושלים. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה בסוף כל מתאבלים עליה. צום זה של תשעה באב חמור יותר מי"ז בתמוז, עשרה בטבת וצום גדליה. בשאר הצומות מעוברות ומניקות, אישה שמעוברת אחרי שמניקה פטורות מלטענות בצומות האלו, אבל בצום תשעה באב מעוברות ומניקות מטענות ומשתימות בהם כמו ביום הכיפורים, מערב עד ערב. מעוברות ומניקות שיש להם איזה חולי, אפילו חולי שאין בו סכנה, כאן מורים להם שלא יתענו בתשעה באב. תשעה באב זה צום דרבנן, אומנם זה חמור יותר משאר הצומות, סוף סוף הוא דרבנן ולא כמו יום הכיפורים, ולכן אנחנו אומרים בזה, במקום חולי לא גזו רבנן. אנחנו לא מקילים ככה סתם, זה היה הרבה יותר חמור מאשר שאר הצומות, ולכן אם זה במקום חולי אנחנו מתירים. הגאון הביצת כחותם היה רבה של בגדד בשנת תקוף ג' לפני 270 שנה בערך. הוא תיקן בעיר שלו בגדד כמה תקנות טובות. בין התקנות שהוא תיקן, שמעוברות ומניקות לא יתענו בתשעה באב. הוא ראה שמרוב החום שהיה בבגדד בתקופה ההיא, המעוברות ומניקות כמעט באות לידי סכנה, לכן תיקן שמעברות ומניקות לא יתענו. ספר אבן ישראל לגאון רבי ישראל פישר חלק ט', הוא כותב שבזמן הזה אסור למעברות להתענות בתשעה באב. כותב שהרבה מעברות במוצאי תשעה באב מיד יזיקו אותן לבית החולים וילדו. הצום גורם מזירוז הלידה, ולכן הם אלה פטורות מתענות בתשעה באב. בחילה מקוות תורתו הפריזה למידה להקל ביום תשעה באב. בכל מעברות אפשר לאכול ביום תשעה באב. אין כן דעת השולחן ערוך באחרונים. אז קורה כמה מקרים שהיא מזרזת הלידה, אבל לא באות לידי סכנה, וזה גם לא חולי שאין בו סכנה. אי אפשר לשרוץ גדר ולעקל בסתם כל מעברת ומניקה לאכול ביום תשעה באב. רק אם יש לה קצת איזה חולי, בזה יכולות להקל. כך כותב הגאון מקלויזנבורג בשו"ת דברי יציב סימן רש למד ב', שמעוברת חולנית מותר לה לאכול בתשעה באב, אבל לא כל מעוברת אנחנו מקלים על לאכול ביום תשעה באב. וכן מנקת היא צריכה להתענות ביום תשעה באב, אפילו אם היא מניקה בפועל, כל שכן היא הסיקה להניק תוך כמה חודשים מלידה ולא מניקה, ודאי צריכה להתענות. אלא אם כן יש לה חולשה יתרה, חולה, או שהתינוק חולה קצת, והרופא אומר שהתענית שתענה האמא יגרום לילד נזק שהיא מניקה אותו, שלתינוק מותר לה לאכול. בכל שכן, אם יש חשש שעל ידי התענית שלה יפסק החלב לגמרי מן הבלד, ואף אם טוענים שאם תתענה אז השינוי של החלב תתן לה תחליפים, תתן את התחליפים לתינוק, השינוי הזה יכול להזיק לתינוק. כאן אנחנו מתירים לה לאכול שלא יחסך חלב האם מן הבלד. כך כותב מרן החידה לברכי יוסף. הגאון רבי ניסים כהן, שלושות מעשה ניסים, היה תמיד חכם גדול. הוא כותב, אישה כזו מניקה שאוכלת יש צורך הבלד וכדומה, צריכה לאכול פחות כשיעור. דיינו, פחות משיעור כזית, ותשעה, כל אכילה ואכילה, תשעה חצי שעה. אולם, ספר מזבח אדמה, הוא כותב, חולה בתשעה באב, אין צריך לאכול פחות. פחות פחות מכל שיעור. במקום חולי לא גזרו חכמים, אין בכלל גזרה של התענית. אנחנו פוסקים שזה בגדר חולה, אז נותר לו לאכול, ולא צריך לחכות פחות פחות מכל שיעור. כך מבואר גם כן במרן אחידה ומחזיק ברכה בסימן תו קוף נון דלת. גם בספר שערי דעה לפני 160 שנה הוא כותב שלא מצאנו בארבעה צומות דרבנן שמתירים לחולה שם הסכנה לאכול, לא מצאנו שיצטרך לאכול פחות פחות בקשור בשהיית יותר מכדי אכילת פרס. המשיך וכותב, גדול אחד אמר שרק בחולה שיש בו סכנה שאוכל ביום הכיפורים הצליחו לאכול פחות פחות בקשור, אבל חולה שאין בו סכנה שאוכל בכל ארבעה עצמות וחבד תשעה בעם, אין אינו כן. למה? שאולי אכילה ושהיית יותר מכדי אכילת פרס יכולה להזיק לו, ולכן יוכל כרגיל, וישערה נכונה על פי חוכמת הרפואה. זה כותב בספר שערי דעה. גם הגאון הרב אוזנר, בשו"ת שם התלמיד חגדה לצימן מלבב, כותב שסתימת הפוסקים כתירושם שבמקום חולי לא גזרו חכמים להתענות כלל. אם היה צריך לאכול פחות פחות בקשיעו, כמו ביום הכיפורים, לא היו שותקים מלהזכיר יסוד גדול כזה השייך בכל חולה שאוכל בתשעה באב. אלא ודאי, מה שלא הזכירו את זה הפוסקים, משמע שאין צריך לנהוג כך. משנה ברורה, לביאור הלכה כותב, שבמקום מחלת המגפה, שהיה חולי רע, יאכל פחות פחות, ככותבת, בכדי אכילת פרס. וכן בשתייה ישתה מעט מעט. זה המשנה ברורה כותב, הוא לא דיבר על שאדם חולה שמקום החולה לא גזרו חכמים. גם הוא מדבר על דבר של יש מגפה, ותירו לכל הקהל לאכול כדי שיהיו חזקים, יהיו מגפה שמתים שלושה מתוך 500, ואז המתענית כאילו נעקר לגמרי. ותירו לכל הקהל לאכול בתשעה באב מפני המגפה, או ביום הכיפורים. כדי לעשות היכר שלא ישתקח צום תשעה באב לגמרי, יעצו לאכול פחות פחות וקשור בזמן שחדר יותר בכדי אכילת פרס. הרי ועדיין אינם חולים, חוששים שלא יהיו חולים וחמיר עליהם המחלה. אכן אמרו להם בזה צריכו, הם בריאים בינתיים, צריכו שוכלו פחות פחות וקשור. אבל חולה שאין בו סכנה, יש לו חום גבוה וכדומה, שהוא אוכל ביום תשעה באב כרגיל, כי במקום חולי לא גזור הבנן, לא צריכים לאכול פחות פחות בגלל שיעור. כך כותב גם כן גאון הרב אפשטיין, ברוך השולחן, שבתשעה באב שהוא צום דרבנן, לא שייך להחמיר שיאכל החולה פחות פחות בגלל שיעור. גם הרב הורוביץ, בתולי הרבנים של העדה החרדית, בשו"ת קריין תורה והלכה בחלק א', גם הוא כותב כך. הגאון המרחשת היה חולה ביום תשעה באב, וכתוב בחלק א' סימן י' שהוא החמיר על עצמו כשהיה חולה ואכל בתשעה באב פחות פחות מכשיעור. טוב, זה מידת חסידות, גברה רבה כבטא שהחמיר, אבל זה לא מידת כל אדם. בדרבנן שומעים להקל, הצום הזה עצום דרבנן, ברגע שאמרו מקום חולי לא גזרו חכמים, בעיקר הדין מותר לאכול אפילו כזית יבת אחת, לא צריך לחכות לאכול פחות פחות מכשיעור. וגם המנקת שאוכלת כדי שלא יחסר לחלב להניק את התינוק, אחר כך חליפו לה תחליפי חלב, זה יכול להזיק, גם היא יכולה כרגיל ואינה צריכה לאכול פחות פחות מכשיעור. כלל, מה שאמר בספר מעשה ניסים שהזכרתי אותו, יש לשעות ונחילה לאכילה פחות מכזית חצי שעה, זה לא נכון. אפילו לחולה שיש בו סכנה ביום הכיפורים, שאנחנו נוהגים להראות לו להמתין בין אכילה לאכילה, הכוונה היא להמתין 10 דקות, ולא יותר. כך כותב החתם סופר, בחלק ו' סימן ט"ז. הגאון החזון איש, בספר דינים והנהגות שלו, בעמוד ק"ג, הוא כותב שהשהייה ביותר מכדי אכילת פרס לחולה ביום הכיפורים, די ב9 דקות. כמו שקשיב צומות דרבנן, שאפילו למי שמחמיר על עצמו לאכול פחות פחות בקשור, או שזה לא נראה שצריך להחמיר, אין צריך לשעות יותר מ10 דקות. אז מאיפה ימציא את זה לחכות חצי שעה? לכן, אם מי שרוצה להחמיר, יחכה 9 דקות וכדומה, או 6 דקות. אבל לא להחמיר, שיהיה חצי שעה בין אכילה לאכילה. יולדת, לאחר 30 יום, דינה ככל האדם. צריכה לצום כמו כל האדם ביום 9 באב. ואף אם מניקה בפועל, כמו שהסברנו. אבל אם עדיין לא נתאפה לגמרי, והיא חלשה, היא צריכה לאכול, יש לה שחרות, חדומה, דינה כחולה שאין בו סכנה, דינה כחולה שעדיין לא נתאפה לגמרי, ואז פטורה מתענית 9 באב. יולדת שנשלמו 30 יום שלה ב-9 באב, צריכה לטענות כמו שהסברנו. המגן אברהם, בסימן תפקוף עין דבר, כותב שאנחנו לא מטענים בשעת הדבר. אדם יטענה, הוא יהיה חלש, לא אוכל בשוטה, יקלוט שינוי האוויר יותר מהר, ומדבר על החולי רע שהיה באוויר המגפה הזו, ולכן אומרת, לא לטענות בשעת המגפה. כך כותב גם כן מרן החידה בשם רבנו אריזל, שלא גוזרים טעני ציבור על הדבר. כך כותב רבה של ירושלים, מהרב בן חביב, ועוד כמה אחרונים. זה מדבר על צום שרוצים לגזור על הציבור, פני הגזרות, רוצים לגזור צום הכל הציבור. אז זה אומרים, שלא מצערים קהל בשעת מגפה של החול עירה. החתם סופר, הוא השאיר על שאלה שבאה אליו מרב שהיה בעיר הסמוכה אליו, העיר הזו קטן מגפת החול עירה. מספר החתם סופר מה שהראה בקהילתו, בקהילה של הרב הזה. חודש כסלו נכנסה ירח לגמרי, כל החודש כולו. בעברות הרבים, חולי החול עירה שלט שם חזק מאוד. בחודש כסלו, שנת תף קוף צדיק, מספר החתם סופר, שם היה כן נכנסה ירח לגמרי, ואחר כך לא טוב היה חריתו, והיה הרבה הרבה מתים. שנה אחרי זה, עוד הפעם דבר כזה קרה, כל העם כולו זחלו ורעדו וצטערו הרבה מאוד בכיסוי הלבנה. בליל תזב, אחרי חצי כפתת יום ויב שעות ותשלק חלקים, הירח נראתה קצת זמן. הרבה אנשים התחילו לברך בקעת הלבנה, אבל לא עקה בידם. פתאום רצו לכן לברך, עוד פעם חזרה וחזרה מתחסה בעמים. היה להם צער גדול מאוד על סימנה מלטאי. זה היה סימן, כמו שנה קודמת, גם השנה ככה יהיה. ידוע, הרופאים מזהירים מאוד בשעת המגפה בכלל. בפרט אדם שהוא חולה, שלא יצטער. ולא ייתן לב על שום דאגה, שיהיה שמח שאתה יכול לרפות אותו. הרב של הקהילה היא התחכם להשקיט לב הדואגים, הורה להם, יש לכם עוד תקווה. גם בליל תזיין לחודש, תרחו על הלבנה, אל תצטעו. ככה היה. בליל תזיין, נהיה השמיים כולם, כל העלמים התפזרו, ראו את הירח. וכאן מאות אנשים עודו בחוץ בקעת הלבנה, וסמכו שמחה גדולה. שאל הרב את החתם סופר. וכל זה מספר לו, הוא שואל אותו, האם עשה כרוגן? הרי לא מברכים על הלבנה בליל תזיין לחודש. זה הולך, הלבנה הולכת ומתמעטת. איך יברכו על זה? עונה לו חתם סופר, יען שבזמן המגפה הצער מסוכן מאוד, לכן אין גוזרים גזירה על הציבור לטענות שעת המגפה, לכן טוב עשה מה שאמר להם לברך בליל תזיין. כל זה כתוב פשוט חתם סופר, חלק א', סימן קוף ב'. רואים מכאן כמה חמור הדבר הזה שזה מתענה בשעת המגפה. היום בזמננו זה עדיין לא בגדר המגפה שכתבו אותה הפוסקים. תראו בשוט חוות יעיר מסימן קוף צדי זין, שם הוא מדבר על מה נקרא דבר, מה נקרא מגפה. יש דוקטור אחד מנהל מחלקה בבית חולים אסף הרופא, שהוא יהודי שומר תורה מצוות. הוא טוען זמננו עכשיו זמן הנגיף, גם אלו שאין להם חום ואין להם כל מיני סימונים, יש להם קרישיות יתר בדם, ואם יטענו, עלולים להתייבש, זה יכול להזיק להם. כך הוא כותב. ולכן, צריך מאוד להיות זהירים בדבר הזה. לתת יותר גורף לכל מי שנדבק בנגיף, כל המבודדים שלא יטענו בתשעה באב, זה בלתי אפשרי. תשעה באב זה לא כמו כל עצמות, זה חמור יותר. צריך לעשות, קודם כל, מי שיש לו חום, זה בגדר חולה, במקום חולי לא גזו רבנן, ומותר לו לאכול. לכן, מי שיש לו כאבים בפרקים, יש לו שעולים, משתעל הרבה, גם כן, בגדר חולה, שאין בו סכנה, שפטור מן הצום, ויכול לאכול כרגיל. שאר הנדבקים בנגיף, אם רגישים טוב, אין להם חולשה גדולה, אין להם שעולים, אין להם חום, שיתחילו להתענות. אם במשך היום, בשעה ביה בצהריים, רגישו חולשה מיוחדת, מה שלא היה להם בצומות קודמים, מה שמיוחד חולשה, יש לחוש לרופא הזה, שיש קרישיות יתר בדם, ולכן הנה חנה מיוחד. אבל כאן כדאי להחמיר לכל פחות פחות מכשיעור, לשתות פחות פחות מכשיעור. כי זה לא ממש בגדר חולה, אנחנו חוששים שאולי הוא חולה, לכן אנחנו מכירים ואומרים שעשה פחות פחות מכשיעור. אבל אדם שהוא מגיש טוב, הוא צם, הוא שוכב במיטה, קורא ספרים, יש היום הרבה ספרים, עין יעקב, מסכת גיטין, פרק חמישי, קורא ספרים בהלכות אבלות, דברים המצערים, מה שמותר ללמוד בתשעה באב, קורא, ויכול לקרוא, יכול לעבור את הצום, עדיף יותר. אפילו שהוא נדבק בנגיף, זה לא אומר שהוא עדיין בגדר חולה שאין בו סכנה, שאנחנו נוכל לתת לו יותר גורף לאכול. אם הוא מרגיש טוב, אין לו כזה פרקים, הוא לא משתעל, ואין לו חום, ואין לו חולשה יתרה, יתענה ככל האדם, וישכב וינוח. אבל אדם שיש לו חום, יש לו כזה פרקים, שמשתעל מאוד, או חולשה גדולה מאוד, מיוחדת בגלל הנגיף, יהיה לכנה מפרטור מתענית. יש לו חור יסיר, המגפה והחולי, מעם ישראל, בכל מקום שהוא, נזכה לשמוע בשורות טובות, שבו במירה המשיח תתקנו, ואם את המידע שיהפך הצום הזה, ששנו למשמחה במירה בימינו, אמן. כאן מורשת.